אתן מאזינות למשפחה פודקאסט.
היי, שלום לך, איפה שאת לא נמצאת, שמחה שבאת לפה היום. אני שירי כהן, נעים להכיר, מאמנת לאיזון אכילה רגשית, וכן, זאת גם אני מהקומיקסים, שני הדברים הם סיפור חיי. אנחנו הולכות לדבר על אחד הנושאים הכי כואבים, הכי מעסיקים שיש, למה דיאטות לא עובדות, מה לא עובד בדבר הזה, למה אני לא מצליחה להתמיד, מה אני כן יכולה לעשות. אז פתיח קצר והתחלנו.
אוכל נפש. שירי כהן מדברת על הקשר בין אוכל לרגש. והפעם, למה דיאטות לא עובדות.
תומס אדיסון, הממציא של החשמל, עשה אלפי ניסויים בדרך שלו להגיע לאותה תוצאה שאת יושבת איתה כנראה עכשיו עם נורת החשמל. וכשהוא נשאל איך הוא לא התייאש אחרי אלף ניסיונות, אתה מנסה משהו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואתה כל פעם נכשל. איך אתה לא מתייאש? והוא אמר, זה לא היה אלף כישלונות, זה היה אלף דרכים שבהם ידעתי שככה זה לא יעבוד. זה היה צעדים בדרך להצלחה. אבל מה קורה כשאת עושה את אותם ניסויים על הגוף שלך? כשאדיסון עשה ניסויים על החשמל, נורות נשרפו. מה קורה כשאת עושה עוד דיאטה ועוד דיאטה ועוד ניסיון להגיע לאותו גוף ולאותה גזרה, אותה בריאות, לאותה אכילה, לאותה שליטה שאת רוצה להגיע אליה? עוד ניסיון ועוד ניסיון ועוד ניסיון. מה קורה בדרך ולמה זה לא עובד? למה הדיאטות לא עובדות? אני יודעת שיכול להיות שאת חושבת שאת הכישלון ושאצלך זה לא עובד, אבל אני מאוד רוצה שתביני למה זה לא עובד לרוב רובם של האנשים, מה הבעיה המובנית בעולם של הדיאטות, ולמה הדבר הזה כל פעם נכשל מחדש, ויותר מזה מה ההשלכות שלו. אז גם כשאנחנו באים לתקן איזשהו משהו טכני שלא עובד, אוקיי? המכונה שלי עכשיו לא עובדת, מכונת כביסה, אני לא דבר ראשון מנסה לפתור את זה, אני דבר ראשון מנסה להבין מה הבעיה. מה קרה? מה לא עובד? מה לא עובר בצינור? איפה זה תקוע, נכון? באיזשהו מקום מול הנושא של אכילה, הפתרון הוא מאוד מאוד שטוח, הוא תמיד אותו דבר. אתה מרגיש שאתה אוכל יותר מדי? אוקיי, אני אכתיב לך מה לאכול ותאכל פחות. מדהים, נכון? אין בזה כל כך היגיון, בגלל שבצורה הזאת אנחנו לא מבינים ממה נוצרה ההשמנה, אם בכלל. כל כך הרבה נשים היום גם מעבידות את עצמם במשטר הדיאטות, משום שהן לא תואמות לאיזשהו אידיאל יופי שלא אפשרי להן בהכרח. אבל גם כשמדובר באמת על אכילה לא טובה, לא בריאה, בכמות לא טובה, אכילה רגשית, עודף משקל, אנחנו רוצים להבין קודם כל ממה זה נוצר ואיך הדבר הזה עובד. כמו שכשיש באמת מכונת כביסה תקועה, אני מבינה שצריך פה מישהו שמבין במורכבות של המכונה, שהיא דבר טכני ופשוט. כשמדובר עלינו כבני אדם, זה אף פעם לא יכול להיות ברמה טכנית ושטוחה. זה אף פעם לא רק האוכל. אנחנו מורכבים הרבה יותר מזה. אז בואי נבין ממה זה מורכב, ואיך הדיאטה באיזשהו אופן גורמת לשים רגל לתהליך הזה, וגורמת להתנהגויות שלנו להחמיר עוד יותר ממה שהיו קודם. הנושא של האכילה זה דומם על צלחת, נכון? פחמימות, חלבונים, שומנים, רוב הבנות, כל מי שנמצאת כאן ועשתה יותר מדיאטה אחת, יש לה יותר מדי ידע בנושא, ידע יש לה בכמויות, אבל איכשהו מול האוכל כל הידע נעלם ומתפזר, וכל מה שמצליח להיכנס לתודעה זה הריח, הטעם, הדחף, החשק, כל המאמצים והכוח רצון והידע נעלמים באותו רגע של חוסר מסוגלות ושל שבירה. וככל שעושים יותר ויותר דיאטות, הרגעי השבירה הולכים וגדלים ומתעצמים. אז אם אני אחלק את זה בעצם לארבעה חלקים, הנושא הזה של האוכל ממה הוא מורכב, אז זה מורכב מהנושא באמת של גוף, מהנושא הפיזיולוגי. זה מורכב מהחלק של נפש, נכון? יש לנו פה משהו שהוא גם מאוד מאוד רגשי. זה מורכב מחלק מנטלי, מצורות החשיבה שלי, וזה מורכב מהרגלים אוטומטיים. זאת אומרת שכבר יש לי פה נושא מורכב. אם מישהו מתחיל לדבר איתכן על הנושא של אוכל ואומר לך, זה פשוט. מתחיל משפט במילה פשוט, כבר טעות. זה לא פשוט, זה מורכב. כשאומרים, זה פשוט לא לאכול כך וכך, זה פשוט רק תעשי, אין פשוט. זה לא פשוט, זה מורכב. אם זה לא היה מורכב וזה היה פשוט, כולנו היינו עושות את זה ופשוט לא חושבות את זה יותר. ברמה הפיזית, בגדול, אנחנו נולדנו עם הידע מובנה בתוכנו כמה אנחנו צריכים לאכול, ממה ומתי, בלי שנצטרך מישהו שממש ילמד אותנו את זה. יש בנו מנגנונים טבעיים מאוד חכמים, מאוד מורכבים, הרבה מהם הורמונליים, שמכוונים אותנו מתי אנחנו אמורים לאכול, מתי אנחנו אמורים להפסיק, ואותם מנגנונים הם הישרדותיים בצורה מאוד מאוד חזקה. זאת אומרת שכשאני מפעילה על מנגנון הישרדותי שכל וכוח, זה דבר שהוא לעולם לא יעבוד. יש לנו במוח בגדול, הרבה יותר מזה, אבל יש לנו בגדול שני אזורים, אזור רגשי ואזור חושב. ושני האזורים האלה לא יכולים לפעול יחד, ומול האוכל מה שקורה הרבה פעמים זה שהאזור הרגשי דולק מאוד מאוד חזק. ושם אני לא מבינה למה אני לא מצליחה להכיל את אותם כללים ואת אותן החלטות וכל מה שהחלטתי, אבל ברגע שהאזור ההישרדותי מופעל, אני לא מסוגלת בכלל לשמוע את מה שהמוח החושב מדבר. וככל שאני מעמיסה על הגוף שלי יותר הגבלות שמתנגדות אליו, זאת אומרת שאם הגוף רעב ואני אומרת לו לא, אל תאכל, כי כתוב בדיאטה עכשיו לא לאכול, אני מפעילה עליו סטרס, אני מפעילה עליו לחץ, אני מפעילה עליו פחד, ומהמקום הזה הדחף ההישרדותי רק הולך וגדל. אז ברמה הפיזית, בדיאטה אנחנו מתעלמים בעצם ממה שהגוף אומר. אל תקשיבי, אל תגיעי למצב שאת רעבה, אוי ואבוי, אם את רעבה, אז את לא תהיי בשליטה. את חייבת להקשיב רק לתוכנית מבחינת כמות, את לא יכולה להקשיב לעצמך. את עדיין רעבה ואת לא שבעה? לא, את חייבת לאכול כמות מוגבלת. זאת אומרת שאותו מנגנון פיזיולוגי שנולדנו איתו בצורה טבעית והיינו אמורים להיות קשובות אליו, אנחנו מונחות להתעלם ממנו. והגוף, שוב, שהוא הישרדותי והוא לא יודע באיזה שנת ולאיזה דיאטה הלכת, יתנגד לזה בכל דרך ויגרום לך בעצם ליותר דחף, ליותר כמיהה, ליותר רעב, כדי לאזן חזרת המצב. הגוף שלנו לא שואף לעלות במשקל, והוא לא שואף לרדת במשקל, הוא תמיד שואף לאיזון. ואם היית יכולה לשמוע מה הוא אומר כשאת נכנסת לדיאטה, זה נשמע בערך כך. תשמעי, שמתי לב שלאחרונה יש מצוקה סביב האוכל, ראיתי שיש חסר, אני מניח שאנחנו באיזה מצב מלחמה או משהו כזה, אז אל תדאגי, אני פה מפעיל את כל המנגנונים כדי לשמור אותנו בחיים. אני מעט קצב חילוף חומרים, אני שומר על השומן, שומן זה ממש חשוב להישרדות, בגלל שבתוך שכבת השומן יש לנו את כל המערכת ההורמונלית והמוח, אז ממש חשוב לא לאבד שומן במצב כזה. לכן אני שומר מכל משמר את השומן שלא יובד, ואני נזהר מאוד עם קצב חילוף החומרים שלא יהיה מהיר מדי, אני מעט אותו, ואני מגדיל את הכמיהה שלך לפחמימות זמינות, כדי שחס וחלילה לא יקרה מצב, ואת תישארי בלי אוכל. אז כל פעם שתראי אוכל, אני מדליק לך את זה. אם נדבר על המקום של המחשבות, הדיאטה הופכת את האוכל ממש לאויב. היא משתלטת על המחשבות וגורמת לתחושת חסר מתמדת. כל מי שעשתה דיאטות מכירה את זה. ברגע שאת מחליטה לעשות דיאטה, כל המאכלים בעולם, כולל אלה שלא זכרת שקיימים, צפים לך פתאום לתודעה ובא לך לאכול את כולם. ולמה זה קורה? למה המוח כל כך נגדנו? אז האמת שהוא לא נגדנו בכלל, רק אנחנו עובדות איתו בצורה לא נכונה. ברגע שאני מכריזה מלחמה, אוקיי, מצהירה הצהרות לגבי ההחלטה שלי לעשות דיאטה, זה אומר שאני בעצם מכריזה מלחמה על הגוף, נכון? אני הולכת להילחם, אני הולכת להיכנס בזה. והמשמעות של זה, מבחינת המוח, זה להגיב במלחמה חזרה, כדי לחזור לאיזון. זה כמו הנושא של אכילה ומערכת יחסים. זה מערכת יחסים עם הגוף שלי, זה מערכת יחסים עם עצמי, וזאת מערכת יחסים עם האוכל. ובמערכת יחסים עם עצמי, כשאני באה לגוף ואומרת לו, ממחר אין אוכל, ממחר הקצבה, ממחר לא אוכלים את מה שאני אוהבת, ממחר אוכלים דברים שאני לא אוהבת, ושהגוף שלי מרגיש בחילה מולם אפילו, והתנגדות, זה כמו לבוא מחר לבעלך ולהכריז על המון המון שינויים בקשר, בבית, בהתנהלות, ולא להסכים לשמוע את דעתו, ולא להתייעץ ולא להידיין. והמקום שבו אנחנו מתוסכלות מאיך שהמוח עובד נגדנו, אנחנו צריכות לשאול את עצמנו מה אנחנו עושות כדי לעבוד איתו. כשאני באה למוח ואומרת לו, לא, ממחר נגמרו החגיגות, ממחר אין מתוקים, ממחר אני לא נוגעת בפחמימות, כל מה שהמוח מסוגל לשמוע ולקלוט זה את אותן תמונות שאני רוצה להימנע מהן. ופתאום עולה לי למוח המון המון חומר שלחלוטין לא חשבתי על לפני רגע, רק מעצם האיסור, מעצם ההגבלה, אני מתחילה לחשוב על זה יותר. הסיבה שבגללה אנחנו עושות דיאטה מלכתחילה היא כדי להרגיש טוב יותר, כדי להיות גאה בעצמי, כדי להרגיש נוח בתוך הגוף שלי, בתוך האור שאני חיה בתוכו. ואנחנו יודעות היום שקודם כל דיאטה לא נותנת את זה בהכרח, נכון? אנחנו יכולות לרדת במשקל ועדיין לא להיות מרוצות מעצמנו. אנחנו יכולות לרדת במשקל ולהיות בחרדה מטורפת לאבד את זה. זאת אומרת שהשקט בראש והשלווה והביטחון לא מגיעים מעצם הירידה. הרבה פעמים אפשר לראות נשים שאת שואלת את עצמך מה היא רוצה מעצמה והיא לא מרוצה. היא לא מרוצה ולא משנה מה. אני רוצה להבין שהקושי מגיע ממקום פנימי. שהקושי, הפחד, החרדה מגיעים מהמקום שאין לי שליטה על האכילה שלי. מהמקום שמשהו בי לא מתחבר אליי. לא מרוצה מהגוף שלי ולאו דווקא ייפטר בעזרת ירידה במשקל. אחד הנושאים שיושבים בבסיס של הקושי בשליטה, באכילה והשבירה וההתמודדויות מול אוכל, הוא הנושא שנקרא רצון נגדי. רצון נגדי, אנחנו מכירים את זה אצל ילדים, נכון? אני באה לילד ואני אומרת לו, עכשיו אתה חייב לסדר את החדר, הרגע אתה מסדר את החדר, מה התגובה? לא, לא מוכן, לא רוצה, נשכב על הרצפה ובועט בידיים וברגליים. אותה תחושה יש לנו הרבה פעמים מול האוכל, נכון? את יכולה להיות האישה הכי חכמה בעולם, עם המון המון ידע, המון רציונל, ובאותו רגע מול האוכל יש איזו ילדה בת שנתיים, בתוכך שפשוט נשכבת על הרצפה בהתקף טנטרום, ובועטת בידיים ברגליים ואומרת, לא אכפת לי, לא מעניין אותי, בא לי, זה מה שאני רוצה עכשיו, אל דברו איתי על זה. מכירות את זה, נכון? רצון נגדי. ותגובת התגוננות כנגד מה שנתפס אצלנו כשתלטנות או כפייה. אני אגיד את זה עוד פעם. רצון נגדי ותגובת התגוננות כנגד מה שנתפס אצלנו כשתלטנות וכפייה. וצריך להבין שלמרות שאת זאת שנכנסת לדיאטה, אף אחד לא באמת הכריח אותך לעשות את זה. שילמת את זה און תואפות כנראה בחייך. את זו שבחרת להכתיב תפריט, לשים אותו על המקרר ולקנות את כל אותם עלים מוזרים, עדיין זה נתפס אצלך כחוויית שתלטנות וכפייה. למה? כי זאת מערכת יחסים. וכשאת שתלטנית כלפי הגוף שלך, וכשאת כופה עליו דברים, מתעורר רצון נגדי. רצון נגדי זה אומר שאני לא רוצה את הדבר עצמו בהכרח. זה לא שהעוגה לא טעימה, שהפיצה לא מפתה, שהשוקולד לא טעים, הכל נכון, זה טעים. אבל באותו רגע, מה שמדבר בתוכך זה לא רצון. זה לא באמת, וואי, זה טעים, זה מדבר עליי, אני רוצה את זה. אלא זה רצון נגדי. מה זה רצון נגדי? זה רצון למרוד, זה רצון לשבור, זה רצון לעשות מה שבא לי. והרצון לעשות מה שבא לי ולשלוט על חיי, שבאופן אבסורדי, אגב, מוביל להפך המוחלט, כן? כי בדיוק באותו מקום את נכנסת לחוסר שליטה שמכניס אותך לבלגן ולחוסר עונים, ולתחושה כזו של אין לי יכולת לשלוט על זה, כאילו מישהו דחף אותי עכשיו לרכבת, סגר את הדלת והרכבת טסה ואין לי איך לרדת ממנה, אבל זה מגיע מתוך אותו רצון בחופש, מתוך אותו רצון להיות בשליטה על החיים שלי ולהתנגד לאותה שליטה חיצונית שמנסה לכפות עליי לאכול מעט, לאכול רק מה שבריא, נקי, דיאטטי וכולי. מבחינה רגשית, מה שקורה גם בסוף דיאטה, מעבר למה שקורה בדיאטה עצמה, ברגע שנשברים, השבירה גורמת לנו לחזור בהתנהגות יותר ויותר אחורה. ההידרדרות היא לא רק פיזית של העלייה במשקל, היא גם נפשית ורגשית. זאת אומרת, ברגע שאני נופלת, אני מנסה להימנע עוד יותר חזק, ואז עוד פעם אני אוכלת כדי להרגיש יותר טוב. המעגל הזה של החוסר שליטה, שהוא מגיע מתוך אותו רצון נגדי, וברצון נגדי, כמו שהבנו קודם, זה מקום שבו החלק ההישרדותי במוח פועל. אז מה לא עובד? החלק החושב, אין יכולת שם לתקשר בכלל עם כל הידע המדהים שיש לך. כי ברגע שהתעורר המרד, החלק הרגשי כרגע פשוט דולק בעוז. אחד הדברים הרגשיים הנוספים הם שאם יש לך הרגל להתמודד עם החיים באמצעות אוכל, זה אומר שכל פעם שיש לך איזושהי נוחות, איזושהי מצוקה, איזשהו רגע שקשה להכיל אותו, את הולכת לתת לו אוכל, דיאטה לא יכולה לפתור לך את זה. למה? כי מקום שבו אני מרגיעה רגשות באמצעות אוכל, הוא מקום שבו החלק הרגשי במוח שלי דולק, כמו שאתן זוכרות כבר בשלב זה, החלק החושב לא מופעל, ואני מרגיעה אותו באמצעות אוכל. זה המנגנון שלי להרגיע. זה המנגנון שלי לבסט. כל פעם שאני יוצאת מביסות, שאני נכנסת לעצבים, שאני בשיעמום, שאני יושבת מול עבודה, ואין לי סבלנות לעבודה הזאת. אם שעממת אותי, אני מתוסכלת, והדרך שלי להתמודד עם זה היא באמצעות אכילה, ואני מנסה להתגבר על אותה אכילה עם המון כוח רצון והפעלת כוח, אני בעצם רק מעמיסה על החלק הרגשי יותר ויותר. אפשר לתקופה להחזיק בעזרת כוח רצון, בכוח, ולא לאכול ולא לצרוך, אבל באיזשהו שלב החלק הרגשי לא יעמוד בזה. זאת אומרת שאם אני לא מטפלת באותו מנגנון התנהגותי ורגשי, הוא תמיד יחזור וינהל אותי. זה כאילו הקופסה השחורה שמנהלת את, את כל המטוס, ואני לא מטפלת בה, אני רק כל הזמן מנסה לעשות איזה שהם שינויים חיצוניים. והדבר האחרון הוא באמת הרגלים אוטומטיים, שזה אף פעם לא רק הרגלים אוטומטיים, זה תמיד גם משולב עם החלק הרגשי והחלק המנטלי, אבל יש לנו המון המון הרגלים. חלקם הגיעו איתנו מהבית, חלקם יצרנו בעצמנו עם השנים, והאוטומטיים הם אחד הדברים הכי חזקים. למה? כי המוח מתוכנת להשיג הנאה, להימנע מכאב, ולעשות את שני אלה במהירות הכי גדולה האפשרית. זאת אומרת שהרגל זה משהו שהמוח מאוד אוהב. הרגל זה אומר שאני לא צריך לחשוב על זה. אני פשוט עושה את זה כי זה חלק מהחיים שלי וזה טבעי לי. ואם טבעי לי לנשנש וטבעי לי לא לדאוג לעצמי לאוכל אלא פשוט לחטוף מכל הבא ליד, זה משהו שבאמצעות הכתבה חיצונית כפויה של תפריט מסודר לא תיפטר. הפער כל כך גדול בין אותם הרגלים אוטומטיים לבין אותו תפריט מוכתב ומדויק, אם זה לפי שעות, אם זה מבחינת כמויות, זה כל כך רחוק ממני שזה, בסופו של דבר אני רוצה לחזור הביתה. הביתה זה להרגלים שלי. ואם אני לא עושה שינוי עומק בתוך אותם הרגלים, אני תמיד אחזור אליהם. בגלל שכוח רצון הוא כמו גפרור, אני יכולה להדליק גפרור, ונורא נורא להתבאס שהוא נגמר, אבל זה טבעו של גפרור, הוא אמור להיגמר. גם כוח רצון הוא לא דבר שאמור להחזיק אותנו לאורך זמן. אין אפשרות לחיות כל החיים עם כוח רצון. אם אני עכשיו אחזיק אפילו דבר הכי קל בעולם, אני אחזיק עיפרון. כמה אני יכולה להחזיק אותו? יום? אחרי שבוע אני כבר אצטרך איזשהו טיפול ביד, נכון? אנחנו לא אמורות ולא יכולות כל החיים להחזיק. אני רוצה לייצר לי אוטומטים חדשים, אוטומטים שעובדים בשבילי, ואני לא צריכה לחשוב עליהם בכל פעם מחדש. כולנו פגשנו נשים בנקודת האושר, שהן כרגע באיזושהי תוכנית מושלמת, ועפות עליה ומתקתקות אותה, אבל מתישהו לאט, 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 אותם הרגלים זוחלים, ואז מגיע המקום הרגשי שמתאכזב מעצמי, שלמה נכשלתי ולמה נפלתי, צורות החשיבה שגורמות לי לחשוב שזה הכל או כלום, שזה שחור ולבן, וממילא המעגל רק הולך וגדל. אז שורה תחתונה, אני מקווה שבשלב זה את משוכנעת כבר שדיאטות הן לא הדבר הנכון שיכול לעזור לאורך זמן. ואם אנחנו עדיין בהתלבטות, אז אפשר להסתכל על אחוזי ההצלחה של דיאטה. אחוזי ההצלחה בדיאטה נעים בין 3-4%. זאת אומרת ש-96-97% מהאנשים שעושים דיאטה חוזרים למשקל המקורי שלהם וגם מוסיפים עליו. זאת אומרת שלאורך זמן דיאטה מעלה במשקל, למרות שהיא גורמת לנו אשליה זמנית של ירידה, לאורך זמן היא יוצרת עלייה. וכשאת מרגישה, ושנים שתפו לנו את המוח כדי שנאמין בזה, שאת הבעיה, שהדיאטה נורא מוצלחת ושאת הכישלון, תסתכלי על אחוזי ההצלחה האלה. היית שולחת בחיים ילד שלך לטפל בקושי שלו עם שיטה שאחוזי ההצלחה שלה הם 3-4%, ש-95-96% מהילדים שעושים את אותה תוכנית נכשלים, היית חושבת שהבעיה בילד שלך או שהבעיה בשיטה? זה אותו דבר. אז בוא ניקח כמה צעדים אחורה, נתחיל להסתכל מה קורה לנו שם מול האוכל, מה השורש, מאיפה נוצרה הבעיה לפני שאנחנו רצות למצוא פתרון, וניפגש בפעם הבאה.